הגמרא במסכת ברכות, דף יוד, בלי המעשה של רבייה ברבה, פעם אחת חלה, ונכנס רבי יוחנן לבקר אותו. שאל אותו רבי יוחנן, שאל אותו רבי יוחנן, האם חייבים עליך איסורים? אמר לו, לא, והם בדוח שיחתם. והב לידי ועוקמה. זאת אומרת, רבי יוחנן נתן לו את ידו והקים אותו. שום מעשה היה עם רבי מעזר. רבי מעזר, אומרת הגמרא, חלה. ונכנס רבי יוחנן לבקר אותו. כשנכנס לבקר אותו, עבר גני בבית אחר, ורעזר היה ישן, בית היה חשוך, כמו איזה מקום מטף, חסר אור, חסר אוויר. נכנס לשם רבי יוחנן, היה חושך. גדלה ודרועה ונפל מאורה. הרים רבי יוחנן היה יפה תואר, והאור שלו היה מאיר, גופו היה מאיר, קדוש. אמרה אומרת, שופרד רבי יוחנן, מהם שופרד יעקב אבינו. שופרד יעקב, מהם שופרד האדם הראשון. אז הרים את הסגבול מהיד שלו, ונעשה אור בבית המדרש. ראה אותו שהוא בוכה. אז עכשיו האור גילה את המצב שהיה נתון בו רבי נעזר שהיה חולה. ראה את רבי נעזר חולה, ובוכה. אמר לו, למה אתה בוכה? אם בשביל מצוות שלא הספקת לעשות, או תורה שלא הספקת ללמוד, כבר שנינו. היה כואב. אחד המרבה, ואחד המרעית, ובלבד שיכוון מכל השמיים. ואם משום פרנסה שאין לך, זה המצב הכלכלי שאתה נתון בו, כבר שנינו אין אדם זוכה לשתי שולחנות. או תורה, או ממון. לא הולך ביחד. אמרנו, אם בגלל בנים שלא היה לו, דן גרמה לעשירה ברבי יוחנן, ידוע, היה מלחם את הביתים, והיה לו 10 בנים, ראשי אומר, כולם מתו, ונשאר לו עצם, פחות מכעדשה, שאינה מטמאה, קשר אותה בקצה הסדין שלו, זאת אומרת, בקצה הגלימה, ובה היה מנחם את הביתים, את האבלים. אמרנו, הנה זה העצם של הבן העשירי. אמר לו, אלא מה, עליי שופרה לבלה מאפר, על היופי הזה שעתיד להתבלות באפר, עלה באמת ראוי לבכות. הוא בכו שתיהם. שאל אותו אחרי זה, חביבים עליך איסורים? אמר לה, אמר לה, ואב לידי ועוקמה. הגמרא אומרת, כל מיד הגמרא שמה אומרת, כרבונה אמר, כל מי שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, מביא עליו איסורים, שנאמר, אדוני חפץ דכאו החולי. וכשהקדוש ברוך הוא אוהב איזה אדם, מביא עליו איסורים. כאן ראינו שהמעלה של האיסורים, מעלה חשובה, מה פלוש מעלה של איסורים? לא כל דבר זה נקרא איסורים. העלה של האיסורים שאדם יכול להתמיד בעבודת השם, להישאר נאמן לקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב אצל איוב. אנחנו נקרא השבת בהפטרה את המעשה של השונמית. ויהיה היום, ויבוא אלישע שונם. והזוהר אומר, ויהיה היום, כל מקום שכתוב ויהיה היום, זה ראש השנה. כן, ויהיה היום, ויתייצבו כל בני האלוהים, יבואו כל בני האלוהים, יתייצבו על השם. ויבוא גם השטן בתוכם, זה בספר איוב. ויאמר השם אל השטן, שמת לבך אל עבדי איוב, כן כמו בכל הארץ, מיד מה עונה לו השטן, יודע, מכתרי, חינם יראה איוב אלוהים, לא חינם. אבל אתה עסקת בעדו, מעשה ידה ברקת. הוא אומר לו, אולם שלח נא ידך ויגע בכל השם לא, אם לא על פניך יברכך. כלומר, למדנו מהפסוק פה, שיש שני סוגים של עבודת השם. שעובד את השם, בין שטוב לו, אבל אם רע לא לעבוד את השם, ויש עבוד. אם רב לו, אז הוא מפחד, הוא הולך רץ לבית הכנסת, הולך לפני הקדוש ברוך הוא, מתפלל, צועק, מתחנן. כשהצרה עוברת, כמו אצל פרעה, מיד הוא נח, שקט. זה לא נקרא עובד השם, זה עובד את הייסורים. לפי זה ידוע, רבי יעקב מקרנץ, עליו השלום, מכוכב יעקב, שואל, אצל יוסף הצדיק, היה מעשה שם בפרשת וישב, והיא היום יבוא הביתה לעשות מלאכתו. והיא היום יבוא הביתה לעשות מלאכתו. שם במקרה יש מחלוקת מה יוסף בא לעשות. שמעים לו לעשות העבודה השגרתית שלו. היה ברבה אמר מלאכתו ממש. זאת אומרת, כבר יוסף לא היה לו כוח לעמוד מול היצר. כמעט די כדברה אליו יום יום. אם כן, והיא היום, כבר אותו יום, יום הנהיגים שלהם היה צור המצעדים, וכולם עזבו, והיא עשתה את עצמה חונה, נשארה בבית, ובאה אליו. כמעט הוא לא יכל לעמוד מול היצר, ואז מיד מה גבולה אומרת, למה בינך בגדו עזר יעזור ליצר החוצה? צעירת מונדי לפנו של הבין, אמר לו, תברא את החושן הזה, יש בו 12 רבנים, כל עבד זה שבט אחד. אם אתה רוצה, אתה כעת תקשר ביצר, מיד אתה, שמך זה יופיע, כל האחים שלך יופיעו, ואתה לא תופיע שם. מיד קיבל כוח ויצא. אבל יש ביורים שונים, מה זה הצעירה, דמות היותנו של אביב, אבל איך שיהיה, רואים שהקדוש ברוך הוא הסייע בעדו, ואנחנו כשיעה עצומה, יודעים, אחד מהיסודות של עבודת השם. והעניין של שכר ועונש, עניין של שכר ועונש, זה תלוי בבחירה החופשית של האדם. בשמיים אף פעם לא מתערבים בהחלטה של האדם אם הוא רוצה להחליט לעשות עוון או לעשות מצווה. והכל בזה שמיים, חוץ מיד שמיים, והגמרא אומרת, צדיק ורשע לא פעם. זאת אומרת, כשנולד האדם, זה שנוצר, שנוצר מאמו, משמעות גוזר האדם מה יהיה, עשיר או עני, טיפש או חכם, גיבור או חלש. חוץ מצדיק ורשע, לא שתקו לו בזה. זה יכול להיות עם פוטנציאל, אז אגב, הרמז היה מגדולי התלמידים של גורי הערבים, רבי משה זכותא. שואל, אז מה זה חכם או טיפש? אז הוא אומר, תדע, אם היית חכם גדול בין הרשעים, זה מצווה לסנותו, למה? זה אם היה לו יראת שמיים, היה להיות חכם גדול בתורה. ואם ראית חכם גדול בתורה, מצווה לאהוב אותו לכבדו, כמה שהיא יכל להיות איש גדול בצד השני. כי הקדוש ברוך הוא מראש גוזר, זה יהיה חכם וזה יהיה טיפש. זה איש פשוט וזה איש ציבור. אבל הוא לא גוזר באיזה צד של המתרס הוא יהיה, אם בצד הלימודי או בצד השלילי. אז עכשיו עוד פעם, אז השאלה אם ככה, למה אצל יוסף הצדיק הייתה התערבות? אז הוא תראה את זה על ידי שאלה אחרת. אצל פרעה ראינו. והיה פרעה כי הייתה הרווחה והכבד את ליבו ולא שלח את בני ישראל. ועוד פעם היה מקבל מכה ועוד פעם צועק השם הצדיק ואני לעמי השעים. ועוד פעם הקדוש ברוך הוא אומר בואי פרעה כי אני אכפתי את ליבו ואתם עבדיו למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. אז מה הולך פה? למה הקדוש ברוך הוא מתערב בהחלטות של פרעה? הרי צריך להתניח אותו ונראה מה הוא יעשה. הוא בעיר שזה לא... קודם כל על פרעה זה ידוע, זה כבר לא היה מבחן. מבחן הסתיים. כבר מהמכה הראשונה הסתיים המבחן, התחיל העונש או ההתעללות. למה זה ככה? אומר ככה, צדיק הוא מרצונו החופשי אוהב את הקדוש ברוך הוא באופן טבעי רוצה לעשות מצוות. באופן טבעי, יש לו חשק ללכת לעבוד את השם. פעמים קורה שיש איזו סיבה שמפריעה לצדיק למנוע אותו, שיכולה למנוע אותו מלעשות את המצווה. הקדוש ברוך הוא רואה שהצדיק יש לו צער, מסלק את ההפרעה. או לפעמים הצדיק זקוק לסיוע כדי לקיים את המצווה. למשל הוא עייף מאוד, והוא כל יום קם מוקדם. ואם היום הוא לא יקום מוקדם, אז יהיה לו צעד מזעד מתנפש, הקדוש ברוך הוא עושה הכל דרך כל מיני שיטות ודרכים שלא חסרים לו לבורא העולמים להביא את הצדיק למצב שהוא יוכל לקיים את אותה מצווה. אבל הרשע הוא לא מעניין אותו מצוות, הרשע מעניין אותו שרירות ליבו, תאוות ליבו הוא רוצה, כמו פרעה. לא רוצה לשלוח את ישראל, הוא מרצונו החליט שאת ישראל הוא לא ישלח. זה כשהוא אמר אני שולח את ישראל, זה לא בגלל שהוא רצה לשלוח, אלא זה בגלל שהיה מכה, בגלל המכות. אז לא בגלל זה, זאת אומרת, יש לו תנאי כאן בעבודת השם. אז הוא אומר, מפה אדם ילמד מוסר השכל נורא והיום, שלפעמים בן אדם עושה איזה מצווה, והמצווה הזאת עושה אותה מתוך חילוץ, או נמנע מעבירה, לא מפני שהוא הגיע להכרה שלא צריך לעשות אותה, אלא שהוא נמנע מעבירה, או שעושה את המצווה, בגלל שהוא מפחד מאיזה עונש, או שהוא רואה שבא עליו איזה עונש, ואז הוא עושה את הדבר הזה. לכן במקרה כזה הקדוש ברוך הוא, באמת ראינו שהקדוש ברוך הוא מתערב. אז בקיצור, מכאן למדנו שהקדוש ברוך הוא מתערב רק כאשר האדם זקוק לעזרה הזאת. אז ככה זה עם הצדיק, ככה זה עם הרשע. נמצא שהאיסורים באים לאדם, באים לנסות אותו, האם הוא רוצה לעבוד את השם או לא, או האם הוא עובד את השם מכוח האיסורים או מכוח העונש או מרצונו החופשי. זה העניין. ולכן ראינו שבאיסורים, כבר אומר, כבר האיסורים חשובים, רבי שמעון בר יוחאי, יש לו מאמר שם במסכת ברכות, ששלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, ושכל אחד משלושתם לא נתן אותם אלא על ידי איסורים. ומהם תורה, ארץ ישראל ועולם הבא. תורה נאמר בפסוק, אשרי הגבר אשר תהיה שרי בריאה, ומתורה אתך תלמדנו. כלומר, מהתורה האדם לומד שיש איסורים, והתורה לא זוכה אליה אלא על ידי איסורים. תורה אתך תלמדנו. זה אחד. שתיים, אחרי תורה, ארץ ישראל. כי שם כתוב כיכר אשר, ואלתה אינו בן הכיכר אשר, יאשר איש את בנו, אדוני אלוהיך מייסרי. שם כתוב, כי אדוני אלוהיך מביאך על ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותרומות, יוצאים בבקעה ובנת, ארץ חיטה וסורה, וכולל את השמן ודבש. אז כאן ראינו שארץ ישראל לא זוכים אליה, אלא על ידי איסורים. אז אם מתנה טובה, כל מקום שיש מתנה טובה, לפני זה יש איסורים. מתנה שלישית, שהיא המתנה הטובה מכולן, זה עולם הבא, שנאמר, בדרך חיים תוכחות מוסר. דרך חיים, אדם שרוצה להגיע לחיים בעולם האמת, יצפה לאיסורים. פעם שמעתי מראש הישיבה, היינו הולכים בדרך ונביאו לצד כזה, אמרתי, למה תראה הרבה פעמים שהרבה זקנים או זקנות, לפני הפטירה שלהם, יש הרבה זמן ויש מעט זמן, סובלים איסורים. שוכבים במיטה לפעמים זמן רע, לפעמים בריאה קרה, ושלום לעליכם. חיים קשים מאוד, סובלים, עובר עליהם המון איסורים. מה הסיבה? מה אני כך שמעתי? שאותו צדיק, קדוש ברוך הוא, מראה לו, מרמז לו על העולם הבא שהוא עתיד לקבל. אבל הצדיק הזה לא מסתפק באותה מדרגה שהקדוש ברוך הוא נותן לו, רוצה מדרגה יותר גבוהה. כגון שהיה לו איזה רב או אבא, או איזה זקן, או איזה מישהו שהוא הכיר, והוא רוצה להיות במחיצתו, רוצה להיות. ואז הוא מבקש שיהיה לו איסורים, הביא לו הקדוש ברוך הוא עוד איסורים, כדי שיזכה לעלות למדרגה יותר גבוהה. זה הטעם שאתה רואה הרבה פעמים, אנשים שנפטרו, בזמן האחרון שלהם עוברים איסורים קשים. זה מפני שהם צריכים לקבל עולם הבא יותר גדול. זה מסתדר עם הגמרא פה, בדרך חיים תוכחות מוסר. שהרי בעולם הבא שמה, שיש לו איסורים באמת, העולם הבא שלו גדול. אחד האיסורים זה דבר כולל הכל, זה יכול להיות בממון, יכול להיות בגידול ילדים, יכול להיות בבריאות, יכול להיות בדיוק, בכל מיני תנאים, תנאי עבודה, בכל מיני עניינים, שאדם, אין אדם, כבר אומרת, אין אדם בלי איסורים. אז זה יכול להיות דבר שהוא כללי, כל דבר ודבר שקורה לאדם, אז בוודאי שזה הדבר שמחזק אותו, מנסה אותו. עכשיו, שלושת הדברים האלה שאמרנו, הם למעשה כנגד שלושה אבות. אברהם אבינו עליו השלום, ראינו שהוא זכה, אברהם אבינו עליו השלום, היה פה, יש שלושה אבות, אברהם יצחק יעקב. יעקב אבינו היה עסק בתורה. אברהם אבינו עולם הבא. איך ראינו אברהם אבינו עולם הבא? המדרש אומר שאברהם אבינו יושב על פתח גיהנם, וכל מי שהוא מבול לא נותן לו להיכנס, מציל אותו מגיהנם. אז אברהם אבינו מפתח של עולם הבא נמצא בידו, לכן הוא אבי האומה נקרא. מה זה אבי האומה? עד שהיה אברהם אבינו עדיין לא היה יהודים וגויים, לא היה הבדל, כולם היו מעורבים. תורה הייתה אצל שם בעבר, אמנם לא קיבלו תורה, אבל ללמוד תורה למדו. אברהם אבינו עצמו למד תורה, זה כן יושב ישיבה היה. אבל מי התחיל בגיורים? הגר הראשון בעולם זה היה אברהם אבינו. לכן כל מי שמתגייר קוראים לו אברהם, השם אברהם אבינו. לכן כל אישה שמתגיירת קוראים לה שרה, השם שרה אימנו. בהלכה מובן שאם רוצים לכתוב כתובה, אז זה גר, אז כותבים בן אברהם. וכן גרה, גיורת, כותבים בת אברהם, או אברהם אבינו כותבים, כדי שידעו שזה אבכם בגט, לא עליכם, כותבים בני אברהם, למה שהוא הגר הראשון, אז המפתח של גן עדן בידו. זה כנגד אברהם אבינו. אחר כך, ארץ ישראל, אמרנו לפני בייסורים, זה כנגד יצחק אבינו. יצחק אבינו הוא היחיד מהאבות שלא יצא מהארץ. הוא חי יותר מכולם, 180 שנה. הוא נולד פה, חי פה ונפטר פה. אברהם אבינו נולד בהר הנהריים. קראנו בשבוע שעבר לך מארצך, בין 5 ו-70 שנה וצאתו מחרן. עד גיל 75 היה בהר הנהריים. ואחרי זה גם בא לפה, מיד ירד למצרים, אחר כך ירד לפלישתים. ואחר כך נפטר בארץ ישראל, ופה נקבר פה במערת המכפלה. יעקב אבינו נולד פה. אבל הוא היה 20 שנה בבית לבן הארמי, באותו בית של הסבא בארם נהריים, באותו ארץ, ובסוף ימיו, 17 שנים האחרונות, היה במצרים. אחי יעקב בארץ מצרים, 17 שנה. אבל יצחק אבינו מעולם לא יצא. יותר מזה, במדרש כתוב, שלכן אברהם אבינו שלח את אליעזר, עם האיגרת בידו, כתוב אדונה בידו, לומר שהיה צריך יצחק האמת לצאת ולקבל את הבזוק שלו, לראות אותה. בגלל שהוא עולד תמימה, שיעדו אותו קורבן על המזבח, לא ראוי שיצא לחוץ לארץ. אז לא יצא מארץ ישראל אפילו. לכן יצחק אבינו מרמז על ארץ ישראל. זה האיסורים של ארץ ישראל, זה כנגד יצחק אבינו. שלישי, זה התורה, זה המתנה כנגד יעקב אבינו. יעקב אבינו, יעקב ישתן יושב אוהלים, כל מקום שהיה הולך, היה פונה אוהל, מקים אוהל, ועושה שם ישיבה. כשהיה הולך, אותו אוהל נשאר, כן, יושב אוהלים. אז לכן אמרנו, מתורת חתל המדינו, זה כנגד יעקב אבינו, שהוא היה עוסק בתורה, ושלושת האבות אלה הם איסורים למעשה. לכן עברו את האיסורים, והיו שמחים באיסורים. לא הרגישו בזה שום צער, ולא הרגישו בזה שום דבר. לכן אנחנו רואים שהעולם הבא, שמי שהיה לו איסורים, הוא גדול מאוד. זו ראייה מהירושלמי, והירושלמי מובא, שיום אחד היה ערב פסח. כל הפועלים הלכו בבוקר אצל הבעלי בית שעובדים אצלם לבקש כסף, צורכי החג, את מה שמגיע להם עבור העבודה. ולשמוד את הלפתה היה עמי מרות. היה יושב בית המדרש ולומד. והיה רעש בשוק למטה, שכל הפועלים היו מתווכחים עם בעל הבית, ומי היה קודם וכמה מגיע. והנה היה רעש גדול, שאלו שמעון חנפתא מישהו שם בדרך, למה יש צעקות? מה הרעש יש היום? מה קרה? הוא לא אומר רבי, אתה לא יודע, היום אומר פסח, אומר אז מה? הוא לא, לא, הפועלים באו לקחת כסף, לקבות כסף מהבעל הבית. אמר מעניין, אני כבר הרבה שנים עובד אצל בעל הבית של כל העולם, ואף פעם לא ביקשתי ממנו, הוא גם לא הביא לי איזה משכורת. אולי הגיע הזמן שגם אני אבקש, אם הם מבקשים. עלה לגן, ופרס את ידה, ואמר לי, הקדוש ברוך הוא, תראה, למטה, כל הפועלים הולכים מקבלים משכורת, אני גם רוצה משכורת. ידה יצאה יד ונתנה לו מרגלית. לקח את המרגלית, הלך לשוק, השכן אותה שם, ולקח איזה סכום, וקנה מה שצריך לכבוד החג. והביתה, שאתו התחילה להקים צעקות, מה זה נהיית חס ושלום קוביוסטוס, כוונה שודד. אומרת, זה שלום, קנית מפעל הפיס, מגירת, מה עושים? מאיפה הכסף? אמר, מה זה העסק שלך? המשיכה להתווכח איתו, אמר, רק אני קפה, כל הפועלים הלכו לקבל מזכורת, ראיתי, כולם מקבלים, גם אני צריך לקבל. אמר, לא, מה, אתה השתגר, אתה חוקים אותך, אתה עושה דברים כאלה, אנחנו נקח את עולמך בחייך? אמר, לא, זה לא חשבון עולם הבא, זה קרן קיימת, פירות, אני יודע, איך אתה אגיד התירוצים. אמר, לא, לא. לא, רב איתו, בשמה לריב, בוא נלך לרב שלך. מי הרב שלו? רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא. אך בוא אצל רבי יהודה הנשיא. הוא שמע את הטענות שלה, אמר לה, מה דואגת? אמרה לו, למה השולחן שכולם יהיה מלא ושולחני חסר? אמר לה, אני מבטיח לך שאם שולחנך יהיה חסר, אני אמלא לו משלי. לא שתקה, אמרה לו, תגיד לי, איפה למדת את התורה? אמרה, מה יש לך איתי עכשיו, את מתחילה גם איתי? אמרה לו, מאיפה למדת, אם קראת לו שנית, ואם שנית ושילשת. אמרה לה, למה את אומרת כך? אמרה לו, וכי שם אני אפגוש אותך, שאתה תוכל למנות לי את מהשולחן שלך? אמרה, לא, אני צודק. הלך רבי שמעון בן חלפתא, חזר קח את האבן בחזרה, וביקש רחמים, כמו המעשה רבי חנינא בן דוסא. וחזיר את האבן, דן הגדול לנס האחרון מן הראשון, למשמעיה, מהר יהוה משקל לשמיים. השמיים נותנים, אבל לא לוקחים. שלום פרסים, מה זה אומרת לו, איזה טענה, כל הטענות שהיא טענה, הוא ישיב עליהם. שאמרה לו, שמה לא נפגשים, איפה אני אפגוש אותך, הוא קיבל את הטענה הזאת ואמר שהיא צודקת. למה לא נפגשים? מה לא נפגשים? הצדיקים שם, והרבנים עם התלמידים והחברים, כולם. כתוב, כל ישיבה וישיבה, איפה שהיה לומד, רבו שלימד התורה, יושב איתו במחיצתו שם. כמו אצל שמואל הנביא, אמר לשאול, מי במחיצתי? תירוץ שרבנו הקדוש היה עשיר גדול והיה לו הרבה ממון. והגמרא אומרת בפרשת ויצר, השיעי הביא זה אנטונינוס ורבי שלא ירד מעל שולחנם צלון וחזרת, לא במות החמה ולא במות הגשמים. אמנם רבנו הקדוש לא נהנה אפילו באצבע קטנה, אבל היה לו. אז כשהוא למד תורה, למד תורה מתוך עושר במנוחה. אז זה לא היה, זה לא אותה מדרגה. אבל רבי שמעון בן חלפתא שלמד תורה בצער, למד תורה בעוני ובדוחק, אז זה קשה מאוד, השכר שלו סוג אחר. המרגליות שיש לו על השולחן זה לא המרגליות שלנו, של חכם אחר. לכן היא אמרה לו, וכי שמה רואים זה, מה פירוש רואים? בעלי למד בצער, אתה לא למדת בצער, אז זה לא אותו סוג, זה לא אותה מדרגה. והעולם הבא הולך לפי איסורים. וכאן קיבל את הטענה שלה ואמר שהיא צודקת. כאן ראינו שאדם שלומד תורה על ידי איסורים, קיים מצוות על ידי איסורים, מעלתו גדולה מאוד, ואין דבר יותר גדול מזה שאדם יכול לעמוד במבחן אין של עוני, אין של עושר, אין של מצב שהוא בסדר, אין מצב שלא בסדר. גם כשהוא עובד את השם, יעמוד את השם בשמחה, ואז עובד את השם בשמחה, על ידי זה אדם יעלה. ולתן את רבי אליהו אומר, אם באים עליך יסורים, תברח לבית המדרש, ששם מה יעזבו אותך? כלומר, אדם שלומד שם בבית המדרש, היסורים עוזבים אותו. לפי זה גם שמעתי פעם, החכם רבי שלום השש, עליו השלום. רב הגמרא בבבא מציעא כתוב, רבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי, שקיבל עליו יסורים, מה אמר שם? שבבוקר היה אומר להם, תלכו, שלא יהיה לי ביטול תורה. בערב, שהיה מסיים את הלימוד בביתה, אומר להם, בואו חי, בואו לעין. עד שאשתו שמע יום אחד וברחה לו. אז הוא שאל, מה זה? מה זה בואו? למה הוא אומר להם בואו? שלא יבואו. שלא יבואו, למה בערב הוא אומר להם בואו? זאת ועוד, מה זה שבבוקר הם הולכים? מה זה הם הולכים? באים מתי שהוא נותן להם פקודות? הוא אומר שזה לא... הוא היה מביא אותם או לא מביא אותם. לאדם היה לו איסורים בין ביום בין בלילה. אך בבוקר צער של ללמוד תורה בבית המדרש עם החברים והתלמידים, מרוב החשק וההנאה והטעם של הלימוד, לא היה מרגיש בכלל את האיסורים. כלל הוא צער האיסורים כבר נעיקה. ואז היה שוכח מהם. אבל בערב, כשהיה גומר את הלימוד, הוא בא לבית לנוח רגע, מיד היה מרגיש לאיסורים. הרי אומר, שעוסק בתורה, איסורים בדלים ממנו, השם יהיה בעזרנו תמיד, ונזכה ללמוד ולמד, לשמור ולעשות.
אמן.